Okay, let's see. אז רציתי לחלוק איתכם הערב כמה מחשבות, כמה הרהורים. ותמיד מבקשים מאיתנו בתובנה לתת כותרת לשיחות, כי אחרי זה הן עולות בהקלטה. אז נתתי איזה כותרת, אבל אני רוצה לשנות אותה עכשיו. והכותרת היא, זו לא שיחת דנה. אז אני אדבר על דנה, אבל זו לא תהיה שיחת דנה. מי שהיה ברטריטים אולי מכיר את המושג הזה. במערב זה ככה השתרש, נרשמים לריטריט, באים ללמוד מדיטציה, מה שאנחנו עושים כאן, ויפאסנה. בשיחת הפתיחה אומרים לנו, גם אתם שמעתם את זה, שיש כמה כללי מוסר, כללי אתיקה שאנחנו נקראים, מוזמנים לשמור עליהם במהלך הריטריט שלנו, לפחות במהלך הריטריט שלנו כאן. ובסוף הריטריט, גם זה עוד יגיע, יש מה שנקרא שיחת דנה. מכירים את המושג הזה? חלקכם, מי שהיה, אוקיי, תכירו. ומדברים על הדברים האלה, מדברים על מה המשמעות של דנה. וזה מתקשר איכשהו גם לאופן שבו אפשר לתרום ולתמוך כתרומה כספית. מזכירים לנו גם להיות נדיבים ורגישים, שזה תמיד טוב, גם כלפי אלה שבחוץ, שלא בריטריט עכשיו. דברים חשובים, דברים באמת מאוד מאוד מהותיים. ואנחנו נדבר על זה, ואני אומר את זה אני עומד מאחורי הדברים האלה, ואני באמת חושב שיש להם הרבה מאוד ערך. והמורים שלי שהיו נזירים הרבה שנים, מורים ערביים, תיסרה ותניסרה, שהיו נזירים, הם פשטו כבר את הגלימה. הם תמיד היו אומרים או מספרים שבתאילנד, איפה שבאו ממסורת, הם שייכים למסורת נזירי היער הצפון תאילנדית, בתאילנד, האופן שבו נחשפים לבודהיזם הוא די שונה. מה שהם אהבו לספר זה שיש הנזירים יוצאים לסיבוב קיבוץ הנדבות שלהם, הטקס, הולכים עם קערה כזו, מישהו מכם שראה את זה, הולכים עם קערה, עוברים, ואז אנשים שמים להם מזון. הטקס המסורתי כל בוקר, ואז לוקחים את הילדים הקטנים, מתחילים מגיל ממש צעיר, ומרימים אותם על הידיים, והנזיר עובר, זה יופי, שמים לו אורז, שמים לו משהו בתוך הבא. אז הם מתרגלים לעשות את התנועה הזו. בהתחלה זה משחק וזה, אבל הם מתחילים להתחנך ולהתרגל לעשות את התנועה הזו של הנתינה, ככה, כמו ילדים קטנים, ככה וזה. וכשהם גדלים איכשהו, בתרבות הזו של מדינה בודיסטית, שבה הקהילה תומכת בנזירים, זה הופך להיות פחות ופחות מכני, פחות ופחות, אבל יותר הבנה שזו מערכת היחסים. זאת אומרת, התנועה הזו של התמיכה, של הנתינה, של האחריות של הקהילה לקיים את את הקהילה הנזירית. ולאט לאט יש איזה מין גוון, כמו שהם תמיד היו אומרים, גוון גם של הנאה מהעניין הזה. והרעיון, התובנה שנלוות לזה היא מאוד מאוד מעניינת, כי הרעיון שאפשר לשמוח בכך שאתה נותן משהו, כן, ממך, כן, נותן דברים שלך, הוא לא נתפס אינטואיטיבית אצל ילדים לפחות, נכון? אנחנו רגילים לעשות ילדים את התנועה הזו, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. אולי גם לא רק אצל ילדים, אולי גם אצלנו, מה אתם אומרים? כן? אנחנו הרי באיזשהו אופן מותנים לחשוב, כן? מותנים לתפוס, מותנים להביט על העולם, כן? על פי רוב, מתוך איזה מין תפיסה שככל שיהיה לנו דברים שאנחנו מרגישים שחסרים לנו, כן? ואני לא מדבר בהכרח על דברים חומריים, ככל שיהיה לנו דברים שנוכל להסביע בהם את תחושת המחסור שלנו, את תחושת האי-שלמות שלנו, כן? אז אנחנו נהיה מסופקים, אז אנחנו נהיה משרים אולי, אז אנחנו נרגיש אולי יותר שלמים, יש תנועה שרוצה, מה שמרגישה חסרה ורוצה. ופה דרך איזה מין חינוך כזה, מתרגלים באיזשהו אופן, כן, לעבוד נגד ההתניה הזו. ולהתחיל ולראות שדווקא תנועת הנתינה יכולה לייצר לא מעט שמחה. כי אם נחשוב על כך, באמת אם נחשוב על כך קצת לעומק, תכף אני אחבר את זה כמובן לתרגול שלנו, שאנחנו נותנים משהו, לא משנה מה, אנחנו כבר מציבים את עצמנו פנימית, מבחינת התחושה, במקום של יש, במקום של שפע, כן? יש לי משהו ואני יכול לתת אותו, אני יכול לחלוק אותו. זה כבר מציב אותי הווייתית, תודעתית, תחושתית, רגשית, במקום מאוד מאוד שונה. מאוד שונה. בעצם המתנה, עצם הנתינה, עצם האקט של הנתינה, כן, מראה, שם אותנו באיזה מין תחושה שיש לי, יש לי מה לתת, יש לי יותר ממה שאני צריך אולי, באופן מסוים. זה גם מעצים, בוודאי שזה מעצים את הערך שלנו כבני אדם. זה מקום של כוח, זה מקום של עוצמה, זה מקום של שפע. בפסיכולוגיה זה בוודאי ידוע, אני נזכר עכשיו שאחד מנוגדי, לא תמיד עובד, אבל אחד מנוגדי הדיכאון זה התנדבות. נכון? מכירים את זה? נתקלתם בזה? נוגד דיכאון, התנדבות. היה לי תקופה שהם לא קראו לזה, הם קראו לזה חוג. העברתי חוג, ככה זה נקרא, בדיור מוגן. הרבה הרבה שנים. שמעו בזה ואמרו, בוא תלמד את המדיטציה, והם קראו לזה חוג. לא משנה שהם היו נרדמים ברגע, אבל זה היה החוג של המדיטציה שלהם. ואז הייתה אחת הקשישות האהובות עליי, ממש מתוקה. היא הייתה בדיכאון, והיא תמיד דיברה על כך שהיא בדיכאון, ולא בא לה וזה, ורק לחוג של אילן אני באה. אבל אני ככה לא יוצאת מהחדר, וזה הייתה בדיכאון. ואז דיברתי איתה כמה פעמים, וסידרנו לה שיש את המתנדבות האלה של יעל, נכון, שבתי חולים נותנות. והדבר הזה, התחילה להתנדב שמה, שינה את חייה. ממש שינה את חייה. אני לא מגזים. פתאום היה לה בשביל מה לקום, ופתאום היא הלכה, ופתאום אמרו לה, וחיכו לה, וזה, ופתאום זה שם אותה באיזה מין מקום שהוא היה, היא גילתה חיוניות, היא גילתה שמחה, היא גילתה את שמחת הנתינה. ממש את שמחת הנתינה. והיא היא הייתה זקנה מאוד מיוחדת, היא הייתה כל כך מתוקה כזו שהיה כיף לראות כמה היא שמחה, כמה היא יצאה לדרך הזו. הייתה מחכה פעמיים בשבוע וביקשה עוד פעם, וזה גייסה את כל החברות וזה, ולא כולם באו, אבל זה נורא מעניין לראות את זה. ובאמת, אני חושב שבחוויה הפנימית שלנו, אני באמת, אין שמחה כשמחת הנתינה. הבודה אומר, כשהבודה מדבר על זה, הוא אומר, אם הייתם מבינים את הנתינה כפי שאני מבין אותה, לא הייתם מניחים לארוחה אחת לחלוף, ארוחה אחת לחלוף, זה הבודה, מבלי לחלוק אותה עם אדם אחר. אמירה מאוד מאוד נוקבת, מאוד מאוד חזקה. והאקט הזה של הנתינה, כן, עובד גם במישור התודעתי. על זה אני רוצה לדבר קצת יותר הערב. הוא מייצר תחושה של מרחב בתודעה. פשוט מרחב בתודעה. היא לא מכווצת כל כך סביב הדברים, סביב מה שאנחנו פוגשים. ואם אנחנו מבינים שהעולם שבו אנחנו חיים נוצר במידה רבה על ידי המחשבות שלנו, על ידי הרעיונות שלנו, על ידי ההשלכות שלנו, על דרכי הראייה שלנו. מי שעוד לא גילה שאין איזשהו עולם אובייקטיבי שמתקיים ללא תלות בנו. אז האקט של הנתינה פשוט יוצר עולם מרווח יותר. מרווח יותר, פתוח יותר, רחב יותר. ואם נחשוב על אותם הפריספטס, על אותם כללי האתיקה, כללי המוסר שחלקנו איתכם בתחילת הריטריט, אותם חמישה כללים ששרית דיברה עליהם, הציעה אותם, הרעיון שאנחנו יכולים להיות, שאדם יכול להיות שמח בגלל דברים שנאסרים עליו, כן? שנאסר עליו לעשות, כן? הוא איפשהו יכול להיות מנוגד אם אנחנו לא מבינים אותו לעומקו, להתניה הבסיסית הזה שלנו, כן? של האני שרוצה, שצריך. כי אנחנו נורא נורא רוצים לקחת משהו, אולי שלא ניתן לנו, שאנחנו חושקים בו, אבל הוא לא שלנו. או שאנחנו מרגישים, פה אנחנו לא מדברים, אבל אם אנחנו ביום יום מדברים, אנחנו מרגישים איזה צורך להסוות משהו, לא לומר אמת, להסתיר משהו כדי לגונן על עצמנו, כדי לא לחשוף את עצמנו, ביטויים שאנחנו מכירים מהיום יום שלנו. אבל אם מתרגלים את זה, אם מתרגלים את זה לעומק, מגלים במשך הזמן שניתן גם לשאוב ממש רמה של שמחה מהמחויבויות האלה. כי מה זה חופש? נשאל מה זה חופש? למה אפשר לקשור את המושג הזה, חופש? שאני לא צריך לחפות על דברים, שאני לא צריך להסתיר, שאני לא צריך לגונן, להתחמק, לשקר. תחשבו על החופש כשאני מסובב עם תודעה כזו שהיא ככה, באופן הזה. אני יכול להביא את עצמי, אני יכול להיות, אנחנו מדברים פה הרבה על נוכחות, אני יכול להיות נוכח באופן יותר אותנטי, באופן יותר שלם. דנה, אם נדבר, אם נקרא למושג הזה בשמו, בפאלי, דנה, שמתורגם כנדיבות, כנתינה. עובדת גם כנוגדן, כאנטידוט לאחד משלושת הרעלים, לאחד משלושת אוכרי התודעה, על פי התפיסה הבודיסטית. דנה עובדת ישירות כנגד החמדנות, כנגד התנועה הזו, הרצון לעוד, נגד החמדנות, נגד, לפעמים זה מתורגם כצמה, אפילו כצמה. מה קורה עם צמה? מה קורה שיש צמה שנוכח בתודעה שלנו? מה קורה בכלל? קחו ממש את הדימוי הזה. שתינו, הרבנו, נכון? במוקדם או במאוחר, התנועה הזאת התחולל שוב. עצמה לעוד. אבל כשאני יכול ללמוד קודם כל ולפני הכל, כתנועה פנימית, כאיזה מין סוג של עמדה פנימית, עם עצמי וכלפי העולם, כלפי אחרים, ללמוד להסתפק רק במה שיש, להגיע את העצמה הזה לעוד, ליותר, שהוא הרגלי, עוד סקס, עוד לא יודע מה, עוד כיבושים, עוד טריפים כאלה ואחרים, עוד היי, עוד, התנועה של עוד, אבל תמיד באיזשהו שלב אחרי זה תבוא התנועה הנגדית, כן, של נפילה, של התרוקנות, של דעיכה. שוב אנחנו מוצאים את עצמנו, מתחילים לנוע הלאה. למה? לא כי עשינו איזה משהו לא נכון. כי זה טבעם של הדברים. כי שום מצב, שום דבר לא יספק אותנו באופן מלא ותמידי ושלם ולא משתנה. כי אם מדברים על החיים, מה שמאפיין את החיים זה פשוט הגליות הזו. מה שעולה, מה שנולד, דועך, נעלם, כך הם החיים. אז יש איזה מין תחושה של חופש, אפילו של שחרור, שנובעת דווקא מדרך חיים שמונהגת על ידי התנועה הזו, על ידי הכללים האלה, שניזונה מהם. ואם אנחנו מגיעים למדיטציה, אחרי שאנחנו מתחילים קצת לתרגל, קצת להפנים, קצת להתחיל לשנות את העמדה הבסיסית הזאת שלנו, אז גם אל המדיטציה, נדמה לי ששרי דיברה על זה בשיחת הפתיחה שלה, כולנו הגענו לכאן, כן? כל אחד מהמקום האישי שלו או שלה, עם איזה רצון לשנות, עם משהו שהוא לא מספיק או שלא כזה, ואנחנו רוצים להחליף אותו, עם איזושהי תחושה של החיים כפי שהם לא מספקים אותי. גם אם החיים שלנו סבבה, אבל משהו שאנחנו רוצים לקבל מהריטריט הזה, נכון? לקבל מהדרך הזו, לקבל מהתרגול. שימו לב עד כמה זה מובנה לתפיסת המציאות שלנו. והאימון הזה בדנה מזמין אותנו לשאול, ממש לסנות, לשנות איזו תפיסה אפילו אקסיומטית. את התנאיה אולי העמוקה ביותר שלנו. ולשאול, מה אני יכול לתת לתרגול הזה? במקום לקבל, להשיג. מה אני יכולה לתת לתרגול הזה? עצם השאלה הזו כבר מציבה אותי באותו מקום שכבר מתחיל להתבונן בעיניים שונות על המקום שבו אני ניצב עכשיו, רגע אחרי רגע, שאני מחבר את זה לתרגול שלנו. כשאנחנו כבר מכירים צורות אולי עמוקות יותר של עושר, של שמחה, שכבר פיתחנו איזו רמה מסוימת, אנחנו מתחילים לטעום, אנחנו מתחילים קצת לראות שיש ערך בבחינה של הנחות המוצא שלנו כלפי החיים וכלפי התרגול הזה. זה מאפשר לנו כבר להתגבר או להתחיל, כמו להטוות לעצמנו דרך שתאפשר לנו להתגבר על הרבה מהקשיים הראשוניים של התרגול, של הסחות הדעת, של הכאב. אותו מרחב שתרגול הנתינה, שינוי העמדה הזה, מייצר בתודעה שלנו, עוזר בכלל לבסס מצב תודעה שהוא יותר תומך בפיתוח אותה איכות של תשומת לב, של נוכחות שאנחנו מרבים לדבר עליה. אז מה אנחנו יכולים לתת לתרגול הזה? אז קודם כל אנחנו יכולים לתת את המאמץ שלנו. כן, כמו שנוכחתם, התרגול הזה כרוך במאמץ. הגוף לא רגיל לשבת כל כך הרבה שעות בתנוחה הזו. יכולת הריכוז, תשומת הלב, אולי עדיין צריך לבסס אותה, צריך לבנות אותה. זה כרוך במאמץ. אבל אם אנחנו מבינים במה תומך המאמץ הזה, אז הבודה יכנה את זה, הבודה יאמר, זהו כבר מאמץ נכון, מאמץ מיטיב. כן, יש מאמצים. אבל יש מאמצים שהם לא מיטיבים, יש מאמצים שהם כן מיטיבים. אנחנו מבינים שכן, זה קרור במאמץ, אבל אני יושב כאן, והמאמץ, אם אני בוטח בדרך הזאת, אני מתחיל קצת להבין על מה מדובר כאן, אז אני אומר, כן, אני רוצה להשקיע את המאמץ הזה. אני יכול לתת את הסבלנות שלי שהזכרתי. סבלנות. סבלנות זה איכות מנטלית שניתן לפתח. היא אחת מרשימה של 10 שלמויות. זה כוח, כוח רוחני, אותה איכות מנטלית. אני יכול לפתח את הסבלנות שלי. אני יכול לתת את הסבלנות שלי לתרגול, להעניק את הסבלנות שלי לתרגול. כן, אני אשב כאן ואני אהיה סבלני כלפי כל מה שעולה, כל מה שאני חווה. אז יש לי את התנועה של הנתינה, של הסבלנות. ואם אני מחבר אותה למאמץ, אז אני מבין, כן, שכדאי ללמוד, לא רק כאן במדיטציה, כדאי לפתח את האיכות. אנשים שהם יותר סבלניים, כן, בחיים בכלל, כן, אני חושב ש... תקנו אותי אם אני טועה, קצת יותר קל בחיים למישהו, יש בו את התכונה הזו, את האיכות הזו מפותחת. Okay. אז אני אתן את הסבלנות שלי. אני יכול לתת את הנחישות, את ההתמדה, את ההחלטה, כן, אני יושב כאן או אני יושבת כאן, ואני אקום ויהיה לי קצת לא נוח, ואני אמשיך לשבת, אני אומר, כן, אני הגעתי לכאן, אני מפתח את הנחישות הזאת, את יכולת ההתמדה, כן? ואז אני יכול להתחיל גם לגעת או לחוש או לראות אולי איזה גרעין של פרי, דרך המוכנות הזו. מה אנחנו לומדים? וזה מגיע לנגיעות הכי טריוויאליות. האפשרות הפשוטה לא קלה, אבל פשוטה, לשהות עוד רגע עם איזושהי אינחת. האוטומט שלנו, על פי רוב, זה לנסות לנוע הלאה, לברוח, למצוא דרך כזו או אחרת, לחמוק מאי הנחת או מהקושי. נכון? לא הגענו לכאן כדי לסבול, ודאי שלא. נכון? האמת הראשונה שהבודה מלמד, יש ארבע אמיתות, מזמינה אותנו לראות קודם כל ולפני הכל עד כמה התנועה הזו, עד כמה הדפוס האוטומטי הזה של ניסיון לחמוק מכל קושי, הוא בפני עצמו מזין עוד ועוד קושי. זה ללכת נגד הנטיות הכי עמוקות שלנו. והאמת הראשונה אומרת, אם אתם חפצי חופש, כן, זה כרוך במאמץ, כפי שהזכרנו, אבל קושי צריך לדעת איך הוא נוצר, כדי גם לדעת איך לפרק אותו. אם נדע, אם נבין איך משהו נבנה, אז נבין גם איך לפרק אותו. זו האמת הראשונה, זה מה שהיא אומרת. אז כשאנחנו יושבים בתרגול, אנחנו אומרים, כן, אני מוכנה רק ללמוד לייצר את העצירות האלה, הרגיעות. קצת לא נוח לי, עברנו ביניכם ותיקנו את התנוחות, נכון, הצענו הצעות. בטח שמעתם, אוקיי, לא מיד. כן, אנחנו נתקן, אפשר לשפר, לזוז, להגביע, קרית וזה, אבל מאוד מאוד חשוב ללמוד לייצר את ההשהיה הזו ולגיד, אוקיי, זה בסדר. זה בסדר להיות עוד רגע עם קושי. הרבה פעמים המוכנות הזו, כי מה שבונה את הקושי, זה לא רק הרכיב שלה, אם נדבר על כאב, של הכאב עצמו. לא פחות בונה את הקושי, זה ההתנגדות לכאב הזה, נכון? נכון? ההתנגדות שיושבת על התפיסות שלי, על הציפיות שלי, שמעלה שיפוטיות, שמעלה ביקורתיות, שמעלה כל מה שעולה כאן. הבודה אומר, הם רוצים ללכת בדרכי, שהיא דרך של מובילה נתיב אחד, אל החופש, כן? לימדו שעליכם ללמוד גם לשבת או להסכים לשבת גם עם קושי. אין דרך אחרת. אז שאנחנו מזמינים, שאנחנו מתחילים להבין את זה, אז אותה איכות של נתינה, כן, אני מוכנה עכשיו לשבת עם הכאב הזה עוד רגע. אני מוכנה עכשיו לשבת עם המחשבות האלה עוד רגע. אני מוכנה עכשיו לשבת עם הבלבול והשעמום ומה שלא עולה כאן. אבל אני מוכנה כי אני כבר פסעתי כמה צעדים בדרך הזו. וזו הדרך. אז זה כרוך במאמץ, אבל זה מאמץ שיישא פירות, שהוא מיטיב, שהוא נכון. אני מוכן לתת אותו, מוכנה לתת אותו. אז יש לי גם את זה. אבל לא רק את זה אני יכול להביא אל התרגול. לא רק זאת היא הדנה שלי. אני יכול להביא לשם גם סקרנות ועניין ואיכות של חקירה. איכות של חקירה. זה לא סתם לשבת, תשומת לב, מה שעולה. כן? מה זה? מה זה? מה זו בכלל מחשבה? אם אני שולט במחשבות, מאיפה מגיעה המחשבה? מה זה התחושה? מה זה הגוף הזה? מה זה רגש? אני מתחיל לחקור את כל המרחב הזה של התופעות הפיזיות והמנטליות, כן? שנקראות אני. יש מתודות, יש טכניקות, יש גישות, כן? שחוקרות אך ורק את השאלה הזו. מה אני? מה זה הדבר הזה שאני קורא לו אני? מה זה התנועה הזו? מה זה השינוי הזה? מה זה התהליך הזה? בדרך העניין שמתפתח, דרך החקירה שמתפתחת, אני מתחיל קצת לפרק מבנים מאוד מאוד נוקשים, שאני חי איתם חיים שלמים. כן? תפיסות לגבי עצמי, אני. העולם, אחרים. אבל אם אני מביא לתוך התרגול שלי את העניין, את הסקרנות, את הרצון לחקור את זה, אם אני מבינה על מה זה יושב, אז יש כאן אקט מאוד מאוד עמוק של נתינה שאני מניח, שוזר, מזין את התרגול הזה. ואז עצם העניין מייצר את היכולת, בונה את היכולת לפגוש את כל מה שעולה, כל מה שנוכח, אבל בצורה יותר מיטיבה. כי יש בי כבר את הסקרנות הזו. מה זה? איך הדברים האלה מתרחשים? איך זה קורה? אז אנחנו מתחילים לחקור את התהליכים הכי עדינים, הכי מופלאים. כן? יותר מרתק מכל דבר בנטפליקס, מבטיח לכם. כן? אז גם את זה אני יכול לתת לתרגול, את הדנה הזו. אני יכול להזין את התרגול בעוד תנועה של נתינה, הזכרנו אותה, בחמלה. חמלה. חמלה כלפי מה שקשה לי, כלפי מה שעולה, כלפי מה שלא מסתדר לי, כלפי הביקורת, השיפוטיות, בתנועה נוגדת את העמדות האלה. אז גם את זה אני יכול להזין לתרגול, לתוך התרגול. אז במקום העמדה הרגילה של מה אני יכול לקבל, מה אני יכולה להשיג, מה זה ייתן לי, אם אנחנו מתחילים לשנות את העמדה הזו, מה אני יכול לתת במקום מה אני יכול לקבל, זה כבר מחולל או מתחיל לחולל תפנית בתרגול שלנו. ממש תפנית בתרגול שלנו. אני מתחיל לעבור סוג של טרנספורמציה. וזה כבר מזמין אותי לאותו מקום של שפע. כי אם אני יכול לתת את זה, זה בא מאיזשהו מקום, נכון? יש בי את זה. וכל התכונות האלה, כל האיכויות המנטליות האלה, הן אינהרנטיות למי שאנחנו. כשהבודה מלמד את זה, מלמד את יסודות התרגול, הוא אומר מפורשות. אם לא היה בכם את זה, כל הדרך הייתה מתייתרת. תחשבו רק על התנועה של החמלה. רק על התנועה של החמלה. עד כמה היא ספונטנית. נכון? אנחנו רואים מישהו, משהו, בשבריר השנייה הראשון, זה אפילו לא ברגעים כרונולוגיים, כן? תעלה מאליה תנועה ספונטנית של מישהו מועד או מישהו זה, התנועה הזו, נכון? יכול להיות ששבריר השנייה הבא, התודעה תתערב ותגיד, אוקיי, לא, אני לא, מה? אני לא אעשה, אני לא אגיד. אבל אם תהיו מאוד מאוד קשובים, מאוד מאוד קשובים, מאוד מאוד ככה tuned in, אז אתם תראו שהתנועה של החמלה היא ספונטנית. אנחנו לא צריכים להביא את זה מאיזה מקום. להפך, הרבה פעמים אנחנו צריכים יותר לאפשר אותה, כן? כי התודעה תתערב ותגיד, זה כדאי, זה יפרשו את זה, או לא כדאי, או כן, או מה. ברגע שזה עובר לרובד הזה, אז יש סיכוי שהתנועה הזאת תעצר. אבל העובדה שזו תנועה ספונטנית, אם נשוב ונבדוק אותה, מגלה לנו שזה נמצא בתוכנו, זה נמצא אצלנו. אנחנו לא צריכים להביא את זה מאיזשהו מקום. אנחנו לא צריכים להביא את הסקרנות מאיזשהו מקום. אנחנו לא צריכים להביא את העניין מאיזשהו מקום. וכל זה שוזר, או כל זה מזין את התרגול ברמות של הבנה, ברמות של שמחה. התרגול הופך להיות יותר חי, יותר חיוני, לא משהו שאני מתיישב. אוקיי, עכשיו אני אשב בשקט, נו, ומה עם הפעמון? אולי אני אציץ, אולי אני ארדם. לא מצלצל. אז אני מניח את עצמי, דרך התנועה הזו של הדנה, כן? כבר במקום של שפע, כבר במקום שיש לי מה לתת ויש לי מאיפה לתת. אבל זה לא עוצר כאן. אג'ן סומדו, המורה, אחד המורים של המורים שלי. מדבר, אני מתרגל חלק מהותי ומרכזי מהתרגול שלי, זה התחושה של השחרור. הוא אמר, אני מחזיק ככה בגלימה שלי, ואני עושה ככה. אני עושה ככה. התנועה הזו של השחרור, של ההרפייה, של הפתיחה. הוא אומר, ממש אני מתרגל את זה ברמה הפיזית, ברמה התחושתית הזו. לחזוק ולשחרר, להחזיק ולשחרר, להחזיק ולשחרר. ואם אנחנו מתאמנים, כן, בתנועת השחרור הזו, בתנועת הביטור הזו, בתנועת ההרפייה הזו, אנחנו מסגלים עוד מנגנון, עוד איכות, שגם היא מתווה דרך ישירה או נתיב ישיר לחופש. כשהבודה מדבר על זה, הוא מדבר על זה כעל שחרור דרך אי האחזות. שחרור דרך אי האחזות. במה אנחנו מנסים לאחז? הרבה מהקושי שלנו, הרבה מהסבל שלנו, יושב בדיוק על אותה תנועה, שגם היא ניזונה מהרעב, מהצמא, מהחסר, כן? שהנה, השגתי משהו שחסר לי. וזה לא שאנחנו צריכים להפסיק לחיות את חיינו, ולא לרצות דברים, ולא לשאוף לדברים, ולא ליהנות מדברים, ולא להתענג מדברים. הדבר היחידי שאנחנו צריכים כן ללמוד, או כן להסכים ללמוד, זה לא לאחז בהם. למה? מכיוון שבמוקדם או במאוחר הם פשוט ישמטו. דבר לא נשאר על עומדו. לא חומרי, לא רוחני, לא רגשי. מכירים את התנועה הזו של החיים? וכשאנחנו מביאים גם את זה אל תוך המדיטציה שלנו, את תנועת השחרור הזה, את תנועת ההרפייה הזו, אנחנו יותר מהר או יותר באופן מיטיב מסוגלים להרפות ממה שברור לנו, כן? ממה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו חווים, שהוא לא מיטיב. שהוא פשוט פשוט לא מיטיב, לא מועיל, לא תומך, מייצר עוד קושי. אז שאנחנו דרך התנועה הזו של הנתינה, נתינה של כל האיכויות שהזכרתי, לתרגול הזה, לומדים שאפשר גם להרפות, לומדים שפשוט אי אפשר לאחז ולכן מוטב ללמוד להרפות. אנחנו יכולים גם ללמוד להרפות מנטיות, כשהתנועה הזו שגורה יותר ויותר, מנטיות שהן לא מיטיבות. מתוך ההתקרבות הזו אל עצמנו, מתוך האינטימיות החדשה הזו עם עצמנו, מתוך המוכנות לשהות ולראות את הדפוסים שלי בפעולה, כן? איך דברים מניעים אותי, איך דברים מפעילים אותי, איך דברים מתפעלים אותי, אבל לראות את זה עם כל אותם איכויות שהזכרתי, שהם חלק אינהרנטי ממי שאני, כן? עם חמלה, עם צלילות, עם בהירות, אני מייצר גם אפשרות להרפות. זה לא מיידי, בוודאי, ובדפוסים מאוד מאוד לא מיטיבים שלנו, עבודה שיש לעשות, אבל אם אני שוב מזמין את עצמי, עוד ועוד, פעם אחרי פעם, במהלך התרגול הזה, ללכת כנגד הנטייה שלי, להדוף את מה שלא נעים, מה שלא נוח, כן? לשהות לרגע, כדי לראות את כל התהליכים האלה בפעולה, אז אני כבר מתווה נתיב שיאפשר לי לעשות איזושהי עבודה מיטיבה איתם. וכבר מזין את התרגול שלי. אבל יש רבדים עוד יותר עמוקים, אני רק, אין לנו זמן, אז אני רק אזכיר אותם. לתנועת הדנה הזו. לרבדים עמוקים יותר שדנה, שהתנועה הזו של הנתינה היא שער אליהם, במידה רבה. בנתינה, בתנועה הזו של הנתינה, אנחנו מורידים, ואנחנו מאפשרים לחציצות, לגבולות, לחומות שמפרידות בינינו לבין האחרים להתמוסס. אני אתן דוגמה שתקל עלינו להבין את התנועה הזו. אני רואה קבצן ברחוב, הכי בנאלי אולי, אבל דוגמה טובה. אני רואה קבצן ברחוב. אם אני מרחם עליו ונותן לו את המטבע או מה שאני לא נותן, באיזשהו אופן אני עדיין משמר את ההפרדה שבינינו. אני כאן, אותו אדם שם. זה שהלב נפתח ואני רוצה לעזור ולתת, זה נהדר. אבל עדיין מתקיימת איזה מין הפרדה, כן? באיזשהו מקום גם נוח לי להיות לא במקום ההוא, לא במקום ההוא, ואני משמר את ההפרדה הזו. אני הנותן, וכשאני הנותן יש גם מישהו שהוא מקבל. נכון? אנחנו באיזשהו רובד נפרדים. אוקיי? והנתינה שלי באיזשהו אופן, אני מבקש להיות מדויק שתבינו את זה בצורה נכונה, באיזשהו אופן, אני אומר את זה נורא בזהירות, גם משמרת את ההפרדה הזו בינינו. מבינים? גם משמרת את ההפרדה הזו בינינו. אני לא מנסח לעצמי אולי זה ככה, אבל מבחינת התחושה, זה כך. אני גם יכול להרגיש איזושהי תחושה, כן, דיברנו על השמחה של הנתינה, ולהרגיש איזו תחושת התעלות על זה שאני אדם רגיש, רוצה לעזור, לתת, הכל בסדר. זו עשייה שנותנת לי להרגיש טוב עם עצמי, נכון? דיברנו על זה. אבל זה עדיין להרגיש טוב עם עצמי ביחס לאותו אדם. אני צריך אותו כדי להרגיש טוב עם עצמי. בבודיזם, במיוחד במעיינה, מדברים על תפיסת עולם שהיא יותר אלטרואיסטית. מה זה תפיסת עולם אלטרואיסטית? היא נובעת ממקום אחר, ממקום שאין בו את ההפרדה הזו. על מה היא יושבת? אני רואה קפצן ברחוב, אותה תמונה. אם אני מבין שמשהו בתמונה הזו לא בסדר, משהו בתמונה הזו לא בסדר, שפשוט לא ייתכן או לא נכון שיתקיים כזה חוסר איזון בטבע, כן? שיסתובבו אנשים ששורים בכזה מחסור. משהו לא בסדר, נכון? זה לא אמור להיות ככה. זה שזה ככה, זה ככה. אבל אם אני מבין את העניין הזה, כן? שמשהו פה לא מאוזן, משהו לא נכון, משהו לא... לא מסתדר, משום ששנינו במהות, גם אני וגם הקבצן, לצורך הדוגמה, לא שונים זה מזה. בשום דבר, במהותנו, נכון? פה אדם, פה אדם. אז איך זה שאחד נמצא במקום הזה והשני נמצא במקום האחר? אנחנו לא שונים במהות. איך זה? יש לנו הרבה הסברים, אבל מבחינת השאלה הזו, כן? מבחינת השאלה, למה? איך זה? איך זה קורה? כן? אם אני מבין, ושוב, זה הולך להבנה עמוקה, אנחנו באמת לא שונים. גוף, אותו גוף, אותה תודעה אנושית, כן? גוף אנושי, תודעה אנושית, כן? רצונות, פחדים, צרכים, אנחנו חולקים בדיוק את אותו, זה מה שמרכיב, זה מה שעושה אדם, נכון? זה המהות של כולנו. אם אני מבין את זה מהמקום הזה, שאנחנו בעצם שני גלים באותו אוקיינוס, במהות, אז נכון שבאוקיינוס יש גל כזה ויש אדווה קטנה, אבל עדיין במהות זה לא שונה, אנחנו מורכבים מאותם חומרים. אם אני מבין את זה, ובכל זאת, לי יש פרנסה ומשפחה ורכוש, ולא אין את כל אלה, ואני לא מכיר את סיפור חיה, ולא ניכנס לסיפורים כאלה ואחרים, על קבצנים ומה, לא במקום הזה, אני מדבר על המהות, על התפיסה שלנו, על אופן ראיית המציאות שלנו, כן? אז מהמקום הזה, אני מזהה את הקלקול הזה, ואז אני מתוך אותו, אותו חוסר הפרדה, כן? אותה גליות, אותה שותפות, משם אני כבר נותן לו את המטבע. משם אני נותן. אני עושה אותו דבר, כלפי חוץ זה נראה אותו דבר, פותח את החלון, נותן. אוקיי? אבל מה, על מה זה יושב? מה המוטיבציה? מה ההבנה? מה מזין את זה? ובכך אני מבטל את ההפרדה הזו. אין נותן ואין מקבל. יש רק את הפעולה של הנתינה עצמה. אין נותן ואין מקבל. יש רק את האקט הזה, שנועד לתקן את הקלקול הזה, את חוסר האיזון הזה. אז בכך הפעולה הזו עצמה, כן, בפני עצמה, היא ביטוי של השלמות של החיים. אני פשוט נענה, זה כבר חוכמה, אני כבר נענה לקריאת המציאות שלי. ואז אני פועל, ואז אני לא אף על עצמי. אני מבין שאני פשוט, הנסיבות הציבו אותי במקום הזה של השפע ואותו במקום הזה של המחסור, ואני מייצר תנועה שתאזן את זה קצת. מבינים את זה? את העניין הזה? פעולה אלטרואיסטית נובעת גם מתובנה אחרת. זה עוד מאפיין של המציאות. קוראים לו אניצ'ה, קוראים לו ארעיות, חלופיות, שינוי. שמעתם את המונח הזה? אניצ'ה. מתורגם כארעיות, חלופיות, שינוי, עקביות. אם אני מבין שגם אני וגם הקבצן הזה, אם אנחנו עם הדוגמה שלנו, כן? זה רק תמונת מציאות ארעית וזמנית. בתוך שבריר של רגע, וכולנו מכירים את נסיבות החיים, אנחנו יכולים להתחלף. נכון? שבריר של רגע. אני יכול לאבד את מה שיש לי, יכול לחלות. החיים מגלגלים אותנו כפי שהם מגלגלים. ומכיוון שאני לא יכול להחזיק בכל אלה לנצח, לא בבריאותי ולא במשפחתי ולא בחיי ולא ברכוש שלי ולא בזה, כן? אני לא יכול להחזיק בשום דבר לנצח, כן? מתוך ההבנה של הדברים, של החוקיות של הדברים. אני גם מבין דבר עמוק עוד יותר. אני מבין שכל היש שיש ברשותי הוא רק מופקד אצלי. שום דבר הוא לא באמת שלי. שום דבר הוא לא באמת שלי. וכששום דבר הוא לא באמת שלי, אני יכול ביתר קלות להרפות ולשחרר. חשבתם פעם על זה ששום דבר הוא לא באמת שלכם? לא? אז כדאי להתחיל לחשוב. מי שעוד לא חשב, הוא עוד לא הבין. שום דבר, במובן של דבר, הוא לא באמת שלי. יכול להיות ברשותי, אבל לא באמת שלי במובן של בעלות נצחית על הדברים האלה. ולכן, השעון זה האויב הכי גדול שלי. אבל אין מה לעשות. אז עוד דקה אני אקח, עוד כמה דקות. אני אומר את זה רק כך. כשאני מבין שדבר אינו באמת שלי, באופן העמוק הזה, אז הנתינה, לא תמיד צריך להסתובב ולתת, אבל אז הנתינה, כן? אז היכולת, אז האיכות הזו של הדנה, שיושבת וניזונה מההבנה הזו, וכל ההבנות שפירטתי קודם לכן, היא כבר ביטוי של תפיסת החופש שלי. אני משוחרר אפילו מהצורך לאחוז, להחזיק, ולא להרפות. וכשאני מבין את זה לעומק, אז אני כבר יכול לטעום, לגעת ולחיות את החופש הזה. אז הנתינה היא אקט ספונטני, תולדה של התובנה הזו. היא פשוט תולדה של התובנה הזו. ואז אנחנו מתחילים להבין לאן בעצם מובילה כל הדרך הזו. לוויתור, להרפיה, לשחרור. מההיחזות, מההיצמדות, לתפיסות, למושגים, לרעיונות, לדעות, השקפות, לאמונות שלנו שיש איזושהי ישות, איזשהו אני, קבוע, שכל הדברים קורים לו, שיש דברים שהוא יכול להשיג, ויש דברים שהוא יכול לאבד, כי כל אלה במקום העמוק שאליו מוליכה הדרך, המבט הזה, הם פשוט תפיסות לא בהירות של המציאות. שאנחנו מתחילים להבין את זה יותר ויותר, גם שוזרים את זה לתוך התרגול שלנו, הפורמלי, אבל גם מזינים את האופן שבו אנחנו מסתובבים בעולם הזה, ביומיום שלנו, בכל רגע ורגע, לא רק בישיבה כאן על הקרית. אז דנה הופכת פשוט לסוג של היות שהוא רווי בשמחה, שמחת חיים. אולי אפילו דרך חיים. אני רוצה בדקה האחרונה לקרוא לכם טקסט יפה יפה, אולי נעשה את זה כמדיטציה, אם תעצמו את העיניים, זה של קרישנמורטי. מכירים? קרישנמורטי? וכך הוא אומר, מדיטציה היא אחד הדברים המופלאים ביותר, ואם אינך יודע מהי, אתה כמו אדם עיוור בעולם של צבעים בהירים, של צללים ושל האור החולף. מדיטציה אינה עיסוק אינטלקטואלי, אך כאשר הלב חודר אל התודעה, לתודעה יש איכות אחרת לגמרי. רק אז היא אינה מוגבלת, לא רק ביכולתה לחשוב ולפעול ביעילות, אלא גם בתחושה של חיים במרחב עצום שבו אתה חלק מכל הסובב אותך. מדיטציה אינה משהו נפרד מחיי היומיום. אתה יכול להתאמן בה כל היום, במשרד, עם המשפחה, כאשר אתה אומר למישהו, אני אוהב אותך, כשאתה חושב על הילדים שלך. כאשר אתה לומד על עצמך בכל אחד מהרגעים האלה, מתבונן בעצמך, איך אתה הולך, איך אתה אוכל, איך אתה מרחל, איך אתה שונא, איך אתה מקנה. אם אתה מודע לכל זה בתוכך, מבלי להעדיף או לדחות שום דבר, כל זה הוא חלק מהמדיטציה. וכאשר אתה מודד באופן הזה, תגלה את היופי הבלתי רגיל שבמדיטציה. אין לה סוף ואין לה התחלה. היא כמו טיפת גשם. בתוך הטיפה הזו נמצאים כל הנחלים, הנהרות הגדולים, האוקיינוסים ומפלי המים. הטיפה הזאת מזינה את הארץ ואת בני האדם. בלעדיה האדמה תהפוך למדבר. ללא מדיטציה הלב הופך לישימון, לארץ חרבה. בואו עוד רגע ננשום את הדברים האלה לתוכנו. תודה על ההקשבה. ההקשבה. אנחנו נצא עכשיו להמשך התרגול שלנו.